שלום רב.
אהלן.
How are you?
Fine, thank you. How are you?
Also okay.
Very nice.
Yes, שלום, welcome לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אני קובי מלמד.
אני אלעד יצחקיאן, כיף, כיף שאתם איתנו פה. לחיים, cheers.
Cheers, ידידי.
כן, אני רואה שאתה ככה מתפנק עם איזה פורטר של השנית.
כן, זה נכון מאוד. ממש כאילו אמרתי לך את זה לפני רגע, לפני שלחצנו רקורד.
יש בינינו קשר טלפתי. כזה, טלפתי.
כרגע יש בינינו קשר טלפוני.
שמת ג'ל בפוני? כי לא נראה ככה.
נכון, האמת שלא, בדיוק יצאתי מהמקלחת, אבל כן עשיתי גבות.
וואו, אנחנו צריכים לדבר על זה, נראה לי, שאתה עושה גבות.
תשמע, במשפחה שלי, אם אתה לא עושה גבות, גבות עושות אותך.
אם אתה לא עושה גבות, אתה הגבות.
זה די נכון, האמת, זה אפילו מאוד מדויק.
בואו נספר לכם, למאזינים שלנו, מה הם חוקי הפורמט, ככה. קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר, עושים את הכל בטייק אחד. קובי, בוא תספר להם מי משלם לנו על הפרק הזה ונתקדם.
אז ככה, השלמנים הם חברינו היקרים בחברת מוצרי המיטות והמקלחות. פנדה, כמובן. חברנו הטובים מאוד, אני רוצה להגיד לך שהחלפנו מצעים לפני איזה יומיים שלושה לסט אחר של מצעי פנדה, החלפנו מסט אחד של מצעי פנדה לסט אחר, ואני חושב שהתחושה של מצעים טריים מהכביסה בלילה הראשון של השימוש שלהם, תחושה מאוד underrated באופן כללי בחיים.
כן, אני מתחבר למה שאתה אומר, אני מתחבר לזה, זה ממש נעים.
מאוד נעים, ואתה יודע מתי זה אקסטרה נעים? כשמדובר באמת במצעים של פנדה שהם באמת כיפים וכזה, קוזי פאזי כיף, נעים וטוב כזה, ישנתי ממש טוב בלילה, שזה לא קורה לי הרבה באמצע השבוע.
זה לא קורה לך הרבה באמצע השבוע שאתה ישן טוב? זה מעניין. אוקיי, בסדר.
כן, אני יודע שזה פחות התחום שלי בזוגיות הזאת שלנו להתלונן על שעות שינה וכאלה, אבל בכל זאת זה קרה. בכל מקרה, אם כבר הזכרנו את פנדה, אז כמובן חשוב לציין, יש להם את מוצר הדגל שהוא מזרן שינה פרימיום, שעולה אלפי שקלים פחות ממזרני שינה פרימיום אחרים, ועושה עבודה מעולה, יש לציין. מעבר לזה, כמובן, יש מיטות, אמרנו, מצעים רכים ונעימים, מזרנים לכלבים, דובי מת על שלה, חתולים מתים על שלה עוד יותר. יש את הקרית ההיברידית, השתבח שמה לעד, הקרית הכי טובה שישנתי עליה אי פעם בחיים, באחריות שלי, חוץ מהקטע של להחזיר כסף לאנשים. מעבר לזה, אמרנו, מגבות, מגנים למזרן, מוצר הדגל שלנו, כי אנחנו החלטנו שהוא כמובן...
טופרים.
בהחלט, ספה נפתחת, צמיחת פוך סינתטי וסמיכות קיץ דקות ונעימות ממש לקיץ הבא עלינו לטובה, ממש עוד איזה שבועיים שלושה. אל תאמינו לשטות של שעון חורף, עדיין חם.
כן, יש התחממות כלשהי.
כל מיני סוגים של, אבל לי היה חם היום בחוץ, אני חייב להגיד. בכל מקרה, כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר פנדה, ZZZ-COIL. בחרו שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות כמובן מגיעות במשלוח חינם לכל רחבי הארץ. ועכשיו חדש, קוד קופון שנותן לכם את כל המוצרים ללא מע"מ. יענו 17% הנחה עד סוף חודש נובמבר. קוד הקופון הוא כמובן יש 17, YESH17.
גדול.
17% הנחה על כל ההזמנה, לא משנה מה הזמנתם, תזמינו כמה שבא לכם, תזמינו. תזמינו, זה טוב להזמין, לקנות, לרכוש כמה שיותר מוצרים, מצוין.
נראה לי שכיסית את ה-call to action מכל הכיוונים.
פנדה, חלומות נעימים.
יאללה מוזיקה. זה נראה שחילצת שם איזה טלבט.
תשמע, סביר להניח שלא שלי, כן? זה או של הכלבה או של אחד מהחתולים, אבל זה די נכון. אבל אתה יודע מה לא עשינו וצריך לעשות.
כן.
מה קורה?
מה נשמיקי?
איך אתה אוהב את מיקי.
מישהו צריך. איך אתה?
אני בסדר. תגיד, אתה נרגש לקראת המונדיאל המוזר הבא עלינו אולי לטובה?
המונדיאל חורף, אתה מתכוון.
זה הזיה, כל הסיפור הזה.
כן, זה קצת כמו בליגה הארגנטינאית, כזה שתמיד יש ליגה.
הקלאוסורה.
כן. כזה, אוי לא, ריבר נגד בוקה, פספסתי את המשחק, יהיה רק שניים בשבוע הבא. כאילו, מה קורה איתכם? אז האם אני מתרגש? תראה, אני יודע, כנראה לנת החותר עם זה, כאילו, יש דיבור על המונדיאל בקטר, שקטר זה מדינה בעייתית בלשון המעטה, בכל נוגע לזכויות אדם, ומה הכסף שלהם עושה, ובמי הוא תומך בעולם.
וכמה אנשים מתו בדרך למונדיאל הזה, בלהקים אותו.
בדיוק, ליטרלי עבור המונדיאל, ושעושים להם סוג של פוטבול וושינג, כמו שקטרים ואמירטים אוהבים לעשות. שם את זה בצד, אני מאוד אוהב את המונדיאל.
ברור.
אני חושב שכשאני אצפה במשחקים, לא יהיה אכפת לי אם זה משוחק בקטר או במאדים. זה לא מעניין אותי.
אוקיי.
האם הייתי מעדיף שזה, אתה יודע, שמדינה אחרת תרוויח מעצם הטורניר המדהים הזה? ברור. אבל אין לי תחושות חזקות כלפי זה, כי העולם הוא כזה, הוא עובד לפי שיקולים כלכליים ופוליטיים, ולא לפי מה נכון ומוסרי.
אירועי ספורט כאלה הרבה מאוד פעמים, אפילו אני אולי חוטא לנתון היבש, אבל אין לי בעיה להגיד שרוב המקרים זה מונע משיקולים פוליטיים, איפה הדברים האלה נערכים. ראינו את זה גם במונדיאל ברוסיה, אפשר גם לחזור אחורה לאולימפיאדה של היטלר בברלין, כאילו ההיסטוריה רצופה באירועי ספורט כאלה שהמטרה שלהם, בין השאר אחת המטרות שלהם זה להלבין איזשהו משטר מרושע או דברים אפלים שקורים או להסתיר דברים, כאילו
כן.
בברזיל ובדרום אפריקה גם במונדיאלים שהיו שם, כאילו מה שעשו למחוסרי הבית ולשכונות העניות שהיו שם בזמן המונדיאל וקצת לפני וקצת אחרי, זה כאילו, זה אסון. אין ספק בכלל.
וואלה, אז לא הייתי מודע לזה אפילו.
כן, כן, זה ממש כאילו, שנים על גבי שנים זה קורה all over בכל אירועי הספורט הגדולים האלה.
זאת אומרת, קטר לא מיוחדת בהיבט הזה.
לא פשוט, במקרה הזה זה נורא קיצוני ונורא בולט לעין, וזה כאילו הכי שחור על גבי לבן. חבר'ה, מאות אם לא אלפי פועלים מתו בהקמה של האצטדיונים וההכנות לדבר הזה, ומדינה שממש נותנת כל מיני חוקים לאנשים שהולכים להגיע למונדיאל ואומרים לה, היי, אם אתם גייז, כאילו אסור שיראו את זה בחוץ.
כן.
וכל מיני כאלה. עכשיו, מה שאני כאילו מתחבט בו בסיפור הזה, כן, אין ספק, אני מאוד אוהב כדורגל, אני מאוד בעד המונדיאל באופן כללי כדבר, אני חושב שזה אירוע מדהים ויפהפה וכיף מאוד, ואני מאוד נהנה מצפייה בו, וסובר להניח שאני אראה כל משחק ומשחק. עכשיו, יש תנועה כזאת ברשת די גדולה של אנשים שמדברים על להחרים את הצפייה, או לצפות באופן פיראטי במשחקים, כדי שערוצי השידור לא ירוויחו מזה שום דבר, או כל מיני כאלה. עכשיו, מצד אחד אני מתחבר באיזשהו מקום למסר הזה, כי כאילו, החברות שמפרסמות באירוע כזה, ונותנות כסף למשטרים האלה, כאילו, צריכות לקבל משהו בכיס שלהן, בשביל להבין שזה לא בסדר.
כן.
מצד שני, אני בתור הבן אדם שיושב בבית וצופה באפליקציה של כאן או בערוץ הראשון, וכאילו, באמת, זה מה ש... כאילו, למה זה צריך להיות עליי? למה העול של להראות לאנשים האלה שהם לא בסדר ולפגוע להם בכיס, למה זה צריך להיות ממני?
אני חושב ש... נגעת פה במשהו שהוא הרבה יותר מורכב מהמונדיאל או בכלל, ואני כבר זמן מה חושב, אני חושב את זה אגב במיוחד כלפי חברנו מהשמאל, אני חושב שלא כל דבר הוא הזדמנות להראות ולקחת צעד אקטיביסטי מוסרי. אתה יודע, מכיר את הכוונה? זאת אומרת, כאילו, לא בכל פעם שנגיד מישהו אוכל המבורגר אז צריך להגיד לו על זה שבשר זה רצח, ולא בכל פעם שאתה קונה משהו אתה בהכרח צריך לחשוב איפה היה הכי פחות ניצול למיטב ידיעתך, ולא בכל פעם שאתה רואה כלב גזעי ברחוב, אז אתה צריך להגיד, איזה מניאקים. כאילו, יש הרבה מאוד מלחמות, אני מאוד מאמין בזה שצריך לנהל אותם בהיי לבל, וברמת ה... אם יש פה מאבק שצריך לקרות, זה כנראה היה צריך לקרות ברמת הבו נמנע מהמונדיאל להיות שם.
כן.
אבל מהרגע שזה קרה כבר, אז לאף, מה זה משנה אם קובי
או
ירד?
או פשוט כאילו נדאג לזה שכל החברות לא ייתנו חסויות לדבר הזה, אבל ברגע שזה כבר שם וזה קורה, אני לא יודע מה לי יש לעשות. כאילו, בכנות, אם הייתה לי דרך באמת להשפיע על הדבר הזה באמת ולשנות אותו, הייתי עושה את זה בשמחה, כן? אם הייתי יכול להניף יד ולגרום לזה שהמודיעל יהיה ב... לא יודע, בלגיה או סנגל, הייתי שמח, כן? אבל כאילו, אני לא יכול לעשות את זה. מצד שני, אני כן חושב ש... כאילו, אני מאוד בעד אקטיביזם וחושב שהשינויים... שחרם צרכנים זה דבר מאוד יעיל וכו. פשוט, זה דבר שהוא too big to fail גם. כאילו, זה המונדיאל.
It will not fail. ויש כאילו גם שאלה של איפה, מי מחליט איפה מותחים את הקו? זאת אומרת, למה אני אצטרך להחרים אירוע שנגיד שמתקיים בקטר, ולא כל אירוע שבהשתתפות קטרים, או איראנים לצורך העניין, או כאילו רוסים, כאילו איפה, זאת אומרת, מה הופך את זה לכאילו, מה חוצה פה את הגבול?
כן.
זאת אומרת, זה עד לפני רגע לא היה מספיק גרוע זה שהם חברים בארגון הזה של פיפה נניח, אז זה היה בסדר כאילו עד עכשיו, פשוט בגלל שהם הולכים להרוויח מזה כסף, אכפלנו, הם לא צריכים את הכסף שלנו. בוא אני חדש לך, כאילו, הם לא צריכים
כן,
את הכסף שלנו.
זה ברור.
אז כאילו...
זה כמו שאומרים גם על פיפה באמת, אני סתם נותן את פיפה כדוגמה, כי אנחנו כבר על כדורגל, אבל כאילו, פיפה פסלו את ההשתתפות של רוסיה ממשחקים בינלאומיים, וקבוצות רוסיות לא יכולות להשתתף בטורנירים האירופיים וכאלה. עכשיו, אתה אומר, מצד שני, כאילו, אתה יכול להגיד, נבחרת דרום קוריאה עדיין משתתפת בדברים, וכאילו...
צפון קוריאה.
סליחה, כן, נבחרת צפון קוריאה משתתפת כן. באירועים ודברים, וכאילו מלא מדינות שעושות הרבה מאוד עוול לאזרחים שלהם או למדינות אחרות, אז דברים, אתה יכול גם, כאילו, בלי לדבר על פוליטיקה ישראלית וכו, אבל כאילו, יש טיעון שיכול להגיד, היי, למה הרוסיה כן וישראל לא, כאילו...
בוודאי, בוודאי, יש גם את אלמנט
ה... זה?
אלמנט הזמן, כאילו אתה יכול לטעון טענות גם היסטוריות, שאולי האנגלים ואמריקאים עשו הרבה יותר דברים
בדיוק.
נוראים, כאילו אין לזה
אין
סוף.
אין ספק, נכון.
או למה כבר סלחנו לגרמנים, או כל מיני, אין, כאילו, זה קשה לעשות את הבחירה הזאת, באמת באמת קשה. זה סוגיה שהיא די מורכבת, אבל אני אראה את המונדיאל, ובאמת שוב אני אומר, לא, זה לא, באמת לא אכפת לי איפה הוא משוחק, הייתי מעדיף שזה יהיה במקום של אנשים לא מתים בשביל שזה יקרה, אבל זה לגמרי לא בידיים שלי.
כן, זאת הבעיה, שזה באמת ב-level כזה של כאילו, אין לי מה לעשות עם זה, אז פשוט כאילו, קנה בירות ושב בבית ותראה משחק, כאילו.
כן.
באמת אין מה, זה מרגיש חוסר עונים גם באיזשהו מקום, מהבחינה הזאת של כאילו, אין לי מה לעשות עם זה. הייתי מאוד רוצה שזה יהיה שונה, אני יודע שאין לי איך להשפיע על זה, וזה מתסכל.
כן. אגב, אני ככה רוצה לחתוך את זה כי אנחנו מעריכים בדיבור, אבל אני רק נזכרתי שאני חייב לציין את זה שהיה מפגש מאזינים בשנית.
וואו, כן.
ולא רק שזה היה ממש חמוד, כאילו לא הייתי, אבל אני כאילו מזדהה, כאילו רואה את התמונות ואני כאילו אומר וואו, איזה מגניב, ואנשים שולחים לי הודעות, ראית שהיה לכם מפגש של מאזינים ומאזינות בשנית, ואני כזה, הולי שיט, כאילו... כל הכבוד לכם.
וואו, ריגש ממש. ותארגנו
דברים כאלה, נראה שכאילו יש עניין בקבוצה. אז מי שלא יודע על מה אני מדבר, כנסו למה יש בזה הקבוצה בפייסבוק, וזה קורה, אנשים כאילו נפגשים.
איזה כיף.
נייס לאללה.
קול. טוב, אז נראה לי כאילו שאפשר לצאת לדרך עכשיו לפרק שלנו, לסיפור.
אבל קודם כל, כמה צלילים.
כמובן. טוב, ועכשיו זה השלב, עכשיו כשאנחנו יוצאים לדרך, זה השלב לחשוף שמן הסתם רציתי לדבר על הנושא הזה של המונדיאל בפתיח, כי זה חשוב, וגם כי עוד רגע מתחיל המונדיאל וזה, אבל גם יש פה אינטרס פנימי שכאילו הפרק הזה הולך לעסוק במשהו שקשור, אוקיי?
יא, אני כבר בעד.
אז בואו נחזור ל-1966.
וואו, ומה, לגמר?
אנחנו לא בגמר, עכשיו אנחנו קצת לפני המונדיאל, סבבה? אנחנו בשישה בינואר 1966, שזה חצי שנה לפני טורניר גביע העולם בכדורגל.
שישה בינואר תמיד יגיד לנו את הקפיטול, נכון? זה לא יגיד נכון, משהו אחר.
אתה צודק מאוד, כן. אז אנחנו גם קצת לפני זה. ואנחנו נתחיל באיזה בית מלון רם מעלה בלונדון, ושם נערכת ההגרלה בעצם למשחקי טורניר גביע העולם בכדורגל, שהוא הראשון אי פעם על אדמת אנגליה. אנגליה כמובן המדינה שטוענת שהיא המציאה את הכדורגל, למרות שיש תיעוד למשחקים דומים כבר אלפי שנים אחורה בתרבות הסינית, המקסיקנית, כאילו האצטקית וכו.
יוונית, כל מיני כאלה.
כן, זה באמת, זה היה בכל מקום. האנגלים פשוט כאילו כתבו חוקים. שזה משהו. קיצר, אז בשישה בינואר 1966 נערך את ההגרלה של המשחקים. הטורניר עתיד להתרחש בין ה-11 ל-30 ביולי 1966. כמו שאומרים כל פעם מחדש, זה הטורניר הכי גדול בהיסטוריה, הכי מפואר, הכי וכו וכו וכו.
זה כזה the best iPhone yet.
כן, בול. ספוילר אלרט, האנגלים זכו בסופו של דבר בטורניר הזה, אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו עוד רק בהגרלה. עכשיו,
ספוילר נוסף, הם לא זכו מאז.
כן, נכון. עכשיו, אבל הם כל פעם בדרך, כאילו, כל פעם לפני שמתחיל הטורניר כזה, הפעם אנחנו לא זוכים, כאילו,
הפעם בטוח. זה מגיע הביתה, כן?
כן.
זה, כדורגל מגיע הביתה.
כן. עכשיו, כחלק מהאירוע, יושב ראש התאחדות הכדורגל הברזילאית הביא איתו את הגביע. למה הגביע אצלו? בגלל שברזיל זכו במונדיאל ב-1962, המונדיאל הקודם, המונדיאל זה הרי כל 4 שנים, אז הגביע אצלם עד שמתחיל המונדיאל הבא. אגב, הם זכו גם במונדיאל שלפני זה, ב-58. אז כאילו, שני מונדיאלים רצוף, הברזילאים זוכים, והוא מביא איתו את הגביע כדי למסור אותו ליושב ראש ההתאחדות האנגלית, בקטע של כאילו, עכשיו אתם מנהלים את המונדיאל הזה, זה שלכם עד שהמונדיאל ייגמר. ונשיא פיפה, שהוא אדם בריטי בשלב הזה, הוא אמר שם באירוע, נראה ביולי אם הגביע יישאר כאן באופן זמני או למספר שנים. כן, אז הוא צדק באיזשהו מקום. עכשיו, טיפה על הגביע הזה, זה לא הגביע שאנחנו מכירים היום. אני מדבר על הגביע המקורי, הראשון, זה נקרא גביע ז'יל רימה. שזה, ז'יל רימה בעצם היה נשיא פיפה שנים רבות לפני כן, בשנות ה-20 כזה, והוא זה שבעצם הגה את הרעיון של טורניר גביע העולם בכדורגל. אז הגביע נקרא על שמו, וזה גביע שהוא עשוי מכסף, הוא מצופה בזהב, ומעריכים אותו בשווי, בשלב הזה, מעריכים אותו בשווי של בערך 3,000 פאונד. אוקיי? יחסית צנוע. לא גביע גדול במיוחד, כסף מצופה זהב בלבד. מאז שהגביע הגיע לאנגליה, שמרו אותו במשרדים של ההתאחדות האנגלית לכדורגל בלונדון. הוא נמצא שם במשרדים, והוא כזה נעול בתצוגה כזה שמורה מאוד, ומדי פעם כזה מוציאים אותו לאירועי יחץ, כזה, you know.
כן. Okay.
סטנדרטי. עכשיו, יש באנגליה חברה לונדונית גדולה ומפורסמת בתחום הבולים, שנקראת סטנלי גיבנס, והם רוצים לעשות תערוכת בולים, כאילו, של בולים נדירים ויוצא דופן ויקרים וזה, והם פנו להתאחדות כזה, בבקשה, היי, תנו לנו להציג בתצוגה שלנו גם את הגביע, זה יכול להיות ממש מגניב.
כן.
אז הם מקבלים אישור, והגביע מופיע שם בתצוגה. עכשיו, התנאי של ההתאחדות וגם של פיפה, התנאי היה שתשימו אותו בתוך תיבת זכוכית נעולה, ושיהיו שם שומרים מסביב לשעון ששומרים על הגביע.
אגב, אתה בטח שואל את עצמך, כמה זה 3,000 פאונד בכסף של היום?
כן, אוקיי, עשיתי את זה רק על סכומים אחרים בהמשך, אבל
כמעט 44,000 פאונד.
אוקיי, יפה מאוד. מה שכן, כאילו אמרנו, הגביע מוערך בכ-3,000 פאונד, מה שמעניין זה שבתוך התערוכה הזאת, יש שם בולים שמוערכים בלמעלה מ-3 מיליון פאונד.
וואו.
כאילו דברים באמת קיצוניים, נדירים ברמות, כאילו. עכשיו, התערוכה הזאת נפתחה ביום שבת ה-19 במרץ 1966, באולם בשם ה-Methodist Central Hall, זה בווסטמינסטר בלונדון, זה ממש כאילו כמה דקות הליכה מארמון בקינגהם.
אוקיי.
התערוכה הזאת הייתה פתוחה לציבור בכל ימות השבוע, חוץ מימי ראשון, כי בכל זאת זה ה-Methodist Central Hall, זה שייך לכנסייה, ובימי ראשון זה הימים של התפילות הגדולות וזה, אז כאילו אין תצוגה בימי ראשון, יש כנסייה.
Alright.
אז יום למחרת, זה יום ראשון, ה-20 במרץ, התערוכה, כמו שאמרנו, סגורה. עכשיו, שני השומרים שהיו שם, כי בכל זאת צריך עדיין שתהיה שם שמירה, שני השומרים יצאו לעשות סיבוב פטרול כזה במבנה, ואז בשעה 12:10 בצהריים הם חוזרים מהפטרול שלהם, והם רואים שהקייס של הגביע פתוח, והמנעול והברגים שמסביב על הרצפה פשוט, והגביע לא שם. מה שמעניין, הדבר היחיד שנגנב זה הגביע. כאילו, לא כל הבולים הממש יקרים וזה, שום דבר, לא לקחו כלום, רק את הגביע.
אז היה. רצו נורת הגביע הזה, אין מה לעשות. יש לו אפיל.
מישהו צריך להביא את הגביע הביתה. לשומרים לא היה שום מושג מה קרה ואיך. אחד מהם אבל כן סיפר שהוא ראה מישהו חשוד ליד הטלפון הציבורי שמחוץ לשירותים.
אוקיי, מה הפך אותו לחשוד?
לא, אם אתה מסתובב ליד השירותים, אוטומטית, אתה חשוד, כאילו מחוץ לשירותים, טלפון, לא יודע, זה נראה לי כזה, בטח היה לו כזה מעיל חום ארוך כזה, וכובע.
משקפיים ושפם.
כן, משקפיים עם שפם.
בדיוק.
שוטרי הסקוטלנד יארד הגיעו מיד למקום, התחנה שלהם נמצאת ממש איזה 2 דקות הליכה משם, והחקירה מיד הוא עברה ליחידה לחקירת מקרי שוד, שבאופן נורא ברור, יחידה לחקירת מקרי שוד, נקראת שם The Flying Squad.
מה?
הבריטים אוהבים מאוד לתת שמות מאוד מוזרים לדברים באופן לא קשור.
הם כאילו חבר'ה שעפים על עצמם כזה.
כן, כאילו קראתי, ויש כמה תיאוריות שונות לגבי למה קוראים להם ככה, וזה לא לגמרי ברור.
The Flying Squad.
כן.
כן.
עכשיו, השוטרים כמובן התחילו לחקור, קודם כל הם מתחקרים את שני השומרים, והם מתשאלים את כל האנשים שהיו שם בכנסייה. אחד מהאנשים בכנסייה סיפר שגם הוא ראה אדם חשוד, אבל התיאור שהוא נתן היה שונה לגמרי מהתיאור שהשומר נתן.
כל אחד חושב שהוא מזהה חשודים, אבל אתה יודע, בסוף בקלסטרון, לאחד יש משקפיים ושפם, ולשני יש משקפיים עם שפם. זה בפירוש לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר. השפם הוא לא של האדם, הוא של המשקף. עכשיו, בהמשך, השוטרים כאילו מיקדו קצת את החקירה שלהם, והם התמקדו בשני חשודים במעשה, ושניהם בכלל לא דומים לתיאור לא של השומר ולא של ההוא שהיה בכנסייה. בכלל. יום למחרת התקשורת הבריטית כבר כמובן דיווחה על הגניבה, ומשם זה מיד הגיע לתקשורת העולמית, ואנשים מרחבי העולם אוטומטית מנסים לנדב מידע ולנסות לפתור את התעלומה ולמצוא את הגנב. גבר אחד שלח מכתב שבו הוא סיפר ששעון הקיר שלו אמר לו שהגביע נמצא באירלנד.
וואי, למה תמיד אנשים נהיים כל כך מיסטים בדברים האלה?
אישה מצ'ילה כתבה שהגנב היה איזה מישהו שחור.
מה זה כזה? Some black guy כזה?
Some colored man.
Some colored man.
וגבר גרמני בשם אדולף שלח תמונה מעיתון גרמני וסימן ב-X בתמונה את הבן אדם שהוא חשב שהיה הגנב.
אך, אדולף השטויות שלו. אדולף, אתה כרגיל חושב שיש לו את הפתרון הסופי.
קל מדי. עכשיו, כמובן שבעולם הכדורגל ישר יש מלא ביקורות על האנגלים ועל ההבטחה הכושלת שלהם וכזה. אחד מבחירי ההתאחדות הברזילאית אמר, ההבטחה הייתה כישלון והעם האנגלי צריך להתבייש בעצמו. בברזיל אפילו הגנבים אוהבים כדורגל, הם בחיים לא היו עושים דבר כזה, זה חידול הקודש.
צידות נפלא בעיניי, תודה על זה.
יושב ראש ההתאחדות האנגלית, זה היה בן אדם שקוראים לו ג'ו מירס, ובאותו זמן הוא היה גם יושב ראש ההתאחדות, והוא גם היה יושב הראש של מועדון הכדורגל הלונדוני המפואר צ'לסי. עושה שני תפקידים במקביל. בצעירותו, מירס היה בצבא הבריטי, ובתקופת מלחמת העולם השנייה, הוא היה אחראי על ההבטחה בבונקר של ווינסטון צ'רצ'יל.
בן אדם, בוא נגיד, מנוסה.
כן, סתם כאילו, אנקדוטה לא כזאת קשורה, כי הוא לא היה מעורב בחקירה הזאת או משהו כזה. עכשיו, ביום שני, יום לאחר הגניבה, ג'ו מירס הזה קיבל טלפון מאדם מסתורי, שרק אמר לו, יש לך חבילה בדואר בדרך אליך. וזהו.
אוקיי. כאילו, זה קורה לי 3 פעמים ביום.
זה תמיד משהו שאתה לא זוכר שהזמנת.
כן, זה ילד מהעבר, קנה לעצמו מתנה באמזון. הייתי ממש צריך את ה... לא יודע, הפנס הזה, או מה שזה לא היה.
וואי, קניתי פעם קצועה של מנורות לד שמדביקים מתחת למיטה, וזה עם חיישני תנועה, ככה שאם אתה קם בלילה, אז זה מדליק לך כזה פנסה, כאילו אורות לד קטנים כאלה מתחת למיטה שלא יהיה לך ממש חשוך. מעולם לא הוצאתי את זה מהאריזה אפילו.
אתה, יש לך כמות נכבדת של דברים שלא עזבו את האריזה, אני חושב.
כן, האמת שזה נכון.
דיסקים אני זוכר שזה...
וואו, מלא דיסקים עדיין באריזה. כן, אבל לזה יש סיבה, כי כאילו הורדתי את הדיסק, אבל פשוט ממש אהבתי את הדיסק, אז רציתי לקנות אותו.
כן.
כזה. אז קיצר, יום למחרת החבילה באמת הגיעה, ובתוך החבילה היה חלק קטן מהציפוי מהחלק העליון של הגביע, ובנוסף היה שם מכתב, אוקיי? אני מצטט. ג'ו היקר, אין ספק, וזה נכתב עם שגיאת כתיב, כאילו no doubt, no היה כתוב K-N-O.
מוזר מאוד.
מאוד לא ברור. אין ספק שאתה מאוד מודאג לגבי גביע העולם. עבורי זו סתם חתיכת זהב. אני דורש 15,000 פאונד בשטרות של 1 ו-5. אם לא אשמע ממך עד יום חמישי או גג שישי, אאלץ להתיך את הגביע.
להתיך אותו?
כן. הוא חושב שזה עשוי זהב, כן?
אבל זה לא.
עשוי מכסף, רק מצופה זהב. עכשיו, אני יודע שאתה רוצה לדעת, ה-15,000 פאונד שהוא דורש, זה קצת יותר מ-218,000 פאונד היום.
אוקיי.
עכשיו, בהמשך המכתב, השודד האלמוני הזה דרש שההתאחדות תפרסם מודעת דרושים בניסוח ספציפי בעיתון ה-Evening News, ושיש שם את הכיתוב, מוכנים לעשות עסקים.
אוקיי.
כדי כאילו, הוא לא רוצה שהם יתקשרו אליו או משהו, אז כאילו זאת הדרך שלו להבין ולהמשיך איתם בעסקה, כאילו. שיטה מעניינת.
מעניין, כן. כמו שאתה שזה כמו לוח מודעות כזה.
כן, עכשיו גם כדי להראות שהם מסכימים לתנאים, הם גם צריכים לעשות את זה, וגם הם צריכים לדעת שהעסקה תבוטל אם מירס ידווח למשטרה על המכתב שהוא קיבל. חשוב להגיד להם את זה.
בסדר.
מראש. עכשיו, כמה שעות לאחר מכן, ג'ו מירס קיבל עוד שיחת טלפון מאדם שהפעם הזדהה בתור ג'קסון.
רק ג'קסון, כמו ריטה.
כן, פשוט ג'קסון. והג'קסון הזה דרש, אתה יודע מה, במקום שטרות של 1 ו-5, אנחנו רוצים שטרות של 5 ו-10. סבבה?
נשמע שהיה שם איזה דיון מעמיק על הדבר הזה.
כנראה. עכשיו, למרות הדרישה של הג'קסון הזה, כמובן שמירס מיד פנה למשטרה, ואת החקירה ניהל החוקר צ'רלס בגי.
נו, אוקיי.
כן.
בסדר.
והוא אמר למירז להיענות לדרישה ובאמת לפרסם את המודעה בעיתון, והוא באמת פרסם את המודעה הזאת בעיתון. בינתיים, החוקר בגי הכין מזוודה מלאה בנייר עיתון, כשרק השכבה העליונה זה שטרות של 5 פאונד.
וואי, זה כמו איזה סרט דל תקציב, כל הדבר הזה.
פשוט מזוודה מלאה בעיתון, וטיפה כסף למעלה כזה, רק השכבה למעלה. עכשיו, בגי ועוד שוטר נשארו בבית של מירז, כי הם יודעים ששיחת הטלפון הבאה צריכה לבוא, אז הם פשוט מחכים שם בבית. עכשיו, הטלפון מצלצל, ומירז בא לענות, והוא חוטף כאילו התקף שיעול היסטרי, אחר כך התברר שזה התקף אסטמה מאוד גדול, שכאילו התחיל הידרדרות מאוד מהירה במצב הבריאותי שלו, ותוך 3 חודשים מירז נפטר.
יואו!
זה התחיל מפה. אז כאילו הוא לא מצליח לענות לטלפון, אשתו עונה לטלפון, ואז היא מעבירה את הטלפון לחוקר בגי, והיא אומרת לו, כן, אני מעבירה לך, אני מעבירה אותך לעוזר האישי של מירז. ובגי עונה לטלפון, והוא כזה, כן, אני אסיסטנט מקפי. הוא מציג את עצמו בתור מקפי.
אסיסטנט מקפי?
כן.
וואו.
העוזר האישי של מירז. עכשיו, השודד ג'קסון היה מאוד לחוץ מכל הסיפור הזה. אבל אחרי שיחה ארוכה, שניהם הסכימו להיפגש בכניסה לפארק בשם בטרסי פארק, ושם לעשות את העברה כאילו של המזוודה מול הגביע. בגי באמת נסע למפגש הזה בפארק, ומאחוריו כמובן שהוא מלווה בכמה רכבים אזרחיים, כאילו של שוטרים סמויים על אזרחי, שמלווים אותו בנסיעה ומחכים שם. עכשיו הוא נפגש עם ג'קסון והוא מראה לו את המזוודה, וג'קסון לא שם לב שהמזוודה מלאה בעיתונים.
מלאה בנייר.
כן. אז כזה, אוקיי, זה נראה טוב, בוא נתקדם. ובאגי אומר לו, שמע, אין בעיה שנתקדם, אבל אני רוצה לראות את הגביע לפני שאני נותן לך את הכסף. ומדברים וכזה, טוב, אבל אנחנו צריכים לנסוע לשם, הגביע לא עליי. אנחנו נצטרך לנסוע אליו, וג'קסון מסכים להיכנס לרכב של השוטר בגי, או אסיסטנט מקפי, בעצם.
כן.
במהלך הנסיעה, ג'קסון כזה שם לב שמאחוריהם יש רכב שנוסע אחריהם, והוא מתחיל לחשוד, והוא מאוד נלחץ, וכשהרכב הגיע לרמזור אדום, ג'קסון אומר כזה, תעצור, תעצור רגע, אני יורד, אני אלך להביא את הגביע. הוא הולך והוא נעלה מאחורי פינת רחוב כזה, ובגי לא מבין איפה הוא נמצא, וחושב שהוא נעלם לו, אז הוא כזה רוצה להתחיל לנסוע אחריו, ואז פתאום ג'קסון שוב מופיע, אבל הגביע לא עליו, ובגי אומר לו, בוא, תחזור מהר לאוטו, וחוזר לאוטו, וכזה, כן, כן, יש לנו עוד קצת נסיעה, בעצם.
מוזר מאוד, מוזר מאוד.
ממש, וממשיכים לנסוע, ואחרי איזה דקה, ג'קסון פשוט פותח את הדלת באמצע הנסיעה וקופץ מהאוטו ומתחיל לרוץ.
מה זה הפושע המרושל הזה?
כאילו הוא פשוט לא החלטי בשום צורה, איך לא ניגשת עם תוכנית לדבר הזה? אז בגי כמובן נוסע אחריו, ובאיזשהו שלב הוא לא יכול להמשיך לנסוע, הוא עוצר את הרכב ומתחיל לרוץ, והוא תופס את ג'קסון בחצר של איזה בית שם באזור, ואז הוא מזדהה בתור השוטר בגי, ועוצר את ג'קסון, ולוקח אותו למעצר. הם הולכים לתחנת המשטרה הקרובה, ובתחנת המשטרה התברר שהג'קסון הזה הוא בכלל אדם בשם אדוארד בצ'לי.
כן.
שהוא בן 46, הוא פושע מקומי קטן כזה, הוא כבר נעצר בעבר על גניבה וקבלת סחורה גנובה. ואתה שואל את עצמך, מה הסחורה הגנובה? כמה חבילות של קורנביף.
תכלס מוצדק.
אני בעד.
היית גונב.
כן. ובנוסף, בצ'לי הוא לא רק גנב, הוא גם מוכר בסוכנות רכבים ביד שנייה.
שזה...
הוא גנב.
כן, גם גנב.
כן.
כן, כן. No offense למי שעוסק בזה. אבל כאילו, דוד.
אבל כאילו קצת offense.
קצת offense. למרות שתמיד יש בסוכנויות האלה את הדמויות האלה שמנפחים בהם אוויר והם כזה ככה.
כן, wacky waving arm flailing inflatable tube man.
כזה.
אני חושב שזה השם המקצועי של זה באמת. לא סגור על זה, אבל...
נורא משמח, זה נורא משמח.
כן, זה נורא שמח. עד שמפנצ'רים אותם בסוף היום. ראית את זה קורה פעם?
אוי, שהם כזה כמלים.
וואי, זה כל כך עצוב, זה מדכא ממש. קיצר, אז בצ'לי בחקירה סיפר שהוא לא הגנב. הוא לא גנב את הגביע, הוא רק המתווך. הוא סיפר שהוא קיבל 500 פאונד בשביל לסייע לגנב האלמוני, והוא מכיר את הגנב רק בכינוי שלו, הפולני.
די, נו, פשוט ממציא שטויות. הפולני.
כן.
יאז'ק, יאז'ק.
בוא וספר לך.
כזה, כזה.
חסיתי אהבה מתוקה עם יאז'ק ב-47.
די, אל תכניס אותי עוד פעם לתפוזים. התפוזים!
עכשיו, בינתיים, כל מיני אנשים וחברות התחילו להציע פרסים למי שיעזור למצוא את הגביע האבוד. ענקית סכיני הגילוח ג'ילט הציע 500 פאונד למוצא הישר. חברת ביטוח בשם טופלס אנד הרדינג הציע 3,000 פאונד. אדם בשם טומי טרינדר, שהוא היה יושב הראש של קבוצת הכדורגל פולהם, הבטיח 1,000 פאונד למי שיביא לו את הגביע למועדון הלילה שבו הוא עבד בתור סטנדאפיסט.
איש רב פעלים.
פעם זה היה קורה, כאילו גם מנהלים של קבוצות גדולות וזה, יש להם עוד עבודה.
כן.
ביום ראשון, ה-27 במרץ, שזה בדיוק שבוע לאחר הגניבה, אדם בשם דיוויד קורבט יצא מהבית שלו באפר נורווד, שזה בדרום לונדון. ומה שהוא רוצה לעשות, הוא יצא מהבית כי הוא רוצה ללכת לטלפון הציבורי שנמצא בצד השני של הכביש, כי הוא רוצה להתקשר לאח שלו לבדוק אם אשתו כבר ילדה את התינוק שלה.
אוקיי.
אז הוא יוצא מהבית, והוא יוצא כשאיתו הכלב שלו. זה כלב קולי מעורב בשם פיקלס.
אוי, איזה שם נהדר, וגם כלב טוב.
כן, הוא כלב מצוין, אין ספק. פיקלס בשלב הזה הוא בן 4, הוא היה אצל דיוויד קורבט מאז שהוא גור. בהתחלה הוא היה אצל אח של דיוויד, אבל האח לא אהב את זה שפיקלס כל הזמן אוכל לו את הרעיתים, אז דיוויד לקח אותו. פיקל דוג. It's the funniest shit I've ever seen.
היי, פיקלס.
אז קיצר, בדרך לטלפון, פיקלס מתחיל כזה לרחרח, ופתאום הוא ממש מושך לכיוון הרכב של השכנים. ממש מושך, ודייוויד כזה בא איתו, והוא מתכופף, והוא רואה שם חבילה עטופה בנייר עיתון וחוטים, ממש מלופפת חזק כזה.
מטען חבלה.
כן, זה בדיוק מה שהוא חשב, כי בתקופה הזאת גם היו הרבה מאוד פיגועים של המחתרת האירית.
ה-IRA.
כן, אז הוא ממש פחד מהדבר הזה, והוא מספר, חשבתי שזו פצצה, בהתחלה הרמתי את זה, ואז פחדתי, אז הנחתי חזרה, אבל הייתי סקרן מדי, אז הרמתי שוב ופתחתי את האריזה. בהתחלה רק ראיתי שם מעין דיסקית שטוחה כזאת, שלא היה עליה שום דבר, ואז הפכתי לצד השני, וראיתי שכתוב שם ברזיל, גרמניה, אורוגוואי, שזה כאילו מדינות שזכו בעבר במונדיאל.
כן.
כי תמיד חורטים את השם של הזוכה על הגביע. זה היה די כבד, אבל לא ממש גדול. זה לא היה גביע מרשים במיוחד. מיד רצתי חזרה הביתה וצעקתי לאשתי, אני חושב שמצאתי את גביע העולם. פשוט מושען על הגלגל של הרכב של השכנים.
לא סיפור כזה אמין.
כן, אתה לא קונה את זה?
הוא פשוט מצא אותו, נשען על הגלגל.
הכלב מצא אותו.
הכלב מצא אותו, פיקל זה כלב.
כן.
לא יודע. כאילו, אני חושב שזה סיפור שהוא מספר, אבל... אבל לא יודע, כאילו, זה... למה שזה סתם יהיה שם?
אוקיי. עכשיו, אשתו של דיוויד לא ממש התלהבה, אז הוא מיהר לתחנת המשטרה. הוא אמר לשוטר שקיבל אותו, אני חושב שמצאתי את גביע העולם, והראה לשוטר את הגביע, והשוטר כזה מעיף מבט על הגביע ואומר לו, זה לא ממש נראה כמו גביע העולם. באנגלית זה נשמע יותר טוב, הוא אמר, doesn't look very world cup-y to me.
גדול.
בכל זאת כאילו לקחו את דיוויד ישר לחקירה, ומהר מאוד התברר שאכן מדובר בגביע העולם המקורי, גביע ז'יל רימה האבוד.
ז'יל רימה.
ופתאום דיוויד כזה קולט שהי רגע, הם לא רק שואלים אותי בשביל לדעת איפה מצאתי את הגביע, הם חושדים שאני זה שגנב את הגביע.
Obviously, כי כן. לך יש את הגביע.
כן, הוא פשוט, הוא לא חשב על זה עד הרגע הזה. ממש, הוא, לא, הוא כאילו לא היה לו מושג שזו אופציה בכלל. והם עושים לו חקירה ארוכה, אבל אחרי כמה שעות הם כאילו מבינים שאין מצב שזה הבן אדם. וגם יש לו אליבי לגבי איפה הוא היה ביום ראשון הקודם, כשזה נגנב וזה... קיצר זה לא הוא, הוא סיפר מאוחר יותר, הם תשאלו אותי עד 2:30 בלילה, וב-6 בבוקר כבר קמתי לעבודה. היו רגעים שהתחרטתי שלא השלחתי את הגביע חזרה לשיחים.
צודק.
עכשיו בינתיים, העבריין אדוארד בצ'לי הורשע בסיוע לעבירה ובדרישת כופר, והוא ריצה עונש של 2 במאסר. בבית המשפט הוא אמר, יהיה העונש שלי אשר יהיה, אני עדיין מקווה שאנגליה תזכה בגביע העולם.
איזה מלך. יש לו פריוריטיז, אתה מבין?
כן, אז הוא נאסר ל2, וכמה חודשים אחרי שהוא שוחרר מהכלא, הוא נפטר ממחלת ריאות ב-1969. בכל מקרה, פיקלס הפך מיד לגיבור לאומי באנגליה.
ברור.
מהר מאוד הוא קיבל מדליה מהארגון הלאומי לזכויות לכלבים. שזה כמובן איתור גבוה ביותר. הוא קיבל עוד כמה פרסים ואיתורים וכאלה. הטקס הזה היה ממש כאילו טקס רשמי ומרגש כזה במלון מאוד יוקרתי בלונדון, ובמהלך הטקס גם כאילו העבירו כזה, העבירו מגש כזה לאסוף תרומות לכלב, כאילו לתת לו פרס כספי גם.
מוזר מאוד.
אז אספו בשבילו איזה 53 פאונד במזומן. שנותנים את זה כאילו לדייוויד קורבט. ויותר חשוב מזה, הוא קיבל כדור גומי לשחק איתו, ואוכל חינם לשנה מחברת מזון לכלבים.
זה מתוק.
ממש, כלב טוב, חמוד כזה. והוא הופיע ממש בהמון תוכניות בטלוויזיה, בין אפילו, אתה מכיר את תוכנית הילדים האגדית הבריטית, בלו פיטר?
לא.
זה, כאילו, זה ממש אייקון בריטי, כאילו, של עשרות שנים, אז הוא... התארח שם באיזה פרק, ובשנת 1966 הוא כיכב בסרט הקומדיה The Spy with the Cold Nose.
מדהים, איזה שם חמוד.
כן, זה על כאילו, כאילו משתילים עליו כזה מכשיר הקלטה כאילו, ונותנים אותו במתנה לאיזה קיסרית רוסייה או משהו כזה כדי שירגל אחריהם.
כמובן.
ואת הרוסייה הזאת שיחקה השחקנית הישראלית דליה לוי.
מה קשור?
לא קשור. סתם פיסת אינפורמציה שולית כזאת שמצאתי.
אני עכשיו מחפש לראות איך פיקלס נראה, והוא אכן כלב טוב.
הוא כלב טוב, מה? הוא קולי מעורב, ברור שהוא כלב טוב. בגלל שפיקלס היה כוכב מאוד גדול, התשלום שהוא קיבל על הסרט היה כפול מהשכר הסטנדרטי לכלבים. כי הם רצו רק אותו.
קיבל שני חטיפים.
עכשיו, גם דיוויד קורבט בעצמו לא יצא בידיים ריקות מהדבר הזה, הוא קיבל את כל הפרסים האלה שאמרנו קודם, שחברות הציעו לתרום למי שימצא את הגביע, והוא קיבל גם פרס מההתאחדות, כאילו מההתאחדות הכדורגל האנגלית, שהעניקה לו פרס של 3,000 פאונד, שכמו שאמרת זה בערך 44,000 פאונד היום, הוא מיד לקח את הפרס הזה, את ה-3,000 פאונד האלה, וקנה לעצמו בית. מחוץ ללונדון, בסורי.
אתה מבין? מה היום אתה יכול לעשות עם 3,000 פאונד? כלום.
שום דבר. אז כן, הוא פשוט לקח את הכסף הזה וקנה בית. עכשיו, סתם להשוואה, אמרנו שהאנגלים זכו באותה שנה במונדיאל באמת. השחקנים ששיחקו במונדיאל וזכו בגביע, הפרס שהם קיבלו מההתאחדות היה 1,360 פאונד כל אחד. הוא קיבל יותר מכפול.
בסדר, הוא רק אחד.
כן, זה יותר קל.
כן.
דיוויד סיפר שהוא ופיקלס קיבלו גם הזמנות להתארח בכל מיני אירועים תקשורתיים ברחבי העולם. הוא סיפר, דיברו איתנו מצ'ילה, צ'כוסלובקיה, גרמניה, אבל החוקים באותם הימים אמרו שבכל פעם שאני אחזור איתו לאנגליה, פיקלס ייכנס לבידוד לחצי שנה. לא יכולתי לעשות לו דבר כזה, הוא כלב טוב.
איזה חמוד.
אבל לקחתי לעצמי סוכן, והוא הכניס לי בערך 60 פאונד ביום. איזה מדהים זה.
הוא כלב טוב, לא יכולתי לעשות לו את זה.
נכון. בקטע הוא שהוא צודק. אחד הדברים שהסוכן הזה ארגן לדייוויד ולפיקלס היה כניסה למסיבה האקסקלוסיבית של הנבחרת שנערכה בערב שלאחר גמר הגביע. אז הוא מגיע לשם כאילו להתערבב עם כולם. האנגלים ניצחו 4-2 את מערב גרמניה, כמו שאמרת, זה היה המונדיאל היחיד שהם זכו בו אי פעם עד היום. דייוויד סיפר, נכנסנו למלון המפואר, מסביבנו רק סלבריטיז, ופיקלס מיד הלך לכניסה של המעלית והשתין שם. הייתי נבוך מאוד.
זה כאילו בסוף הוא כלב, כן?
כן. עכשיו, במהלך האירוע, השחקנים יצאו למרפסת, כזה, אתה יודע, להניף את הגביע כזה מול כל הקהל שהתאסף מחוץ למלון.
כן.
אז הם מניפים את הגביע, שרים שירים, חוגגים עם, עם הקהל, ואז הכדורגלן האגדי בובי מור, שהוא אחד מכוכבי הנבחרת הזאת, מרים את פיקלס ומניף אותו מול הקהל, והקהל הריע.
מושלם. איזה רגע מושלם. מניף את הכלב.
כן. בשנת 1967, רק שנה לאחר מכן, פיקלס הכלב מצא את מותו.
אוי.
כן. דייוויד סיפר איך זה קרה. הבן הקטן שלי היה איתו בחצר. הוא היה כלב מושלם, חוץ מזה שהוא שנה חתולים. הוא ראה איזה חתול בחצר ורץ לרדוף אחריו. הבן שלי היה מופתע והוא לא תפס את הרצועה כמו שצריך, אז הכלב ברח לו. הרצועה נתפסה בדרך על ענף באחד העצים, וכשהגענו לשם ראינו את הכלב תלוי עם רצועת החנק שלו על הצוואר.
אוי.
זה נורא. והוא היה רק בן 5.
מוות נוראי.
ממש מסכן, חמוד.
איך ביאסת? איך ביאסת, כן. יעקב? אין איזה, כמו בצמרמורת, סוף אלטרנטיבי.
חכה, לא סיימנו לגמרי, יש עוד טיפה. דייוויד קורבט קבר אותו בחצר, בקבר מסומן, והוא סיפר, החיים שלי השתנו בזכות פיקלס. הוא עזר לי לקנות את הבית הזה, והוא קבור כאן בחצר. בערבי קיץ נעימים אני יוצא לשם עם כוס יין לבן ומדבר איתו קצת, ואומר לו, צ'ירס, תודה פיקלס.
איזה בן אדם דרמטי.
אבל זה נורא חמוד.
זה נורא חמוד, אבל כאילו...
קשר ממש יפה, כאילו.
שיש ערבים נעימים, אני יוצא עם כוס יין, אומר לו צ'ירס, אחי. בחיית, בחיית.
כן, אבל בכל הרעיונות שלו הוא נורא חמוד, כאילו עד היום, לפי מה שאני... הרעיון הכי חדש שאני מצאתי איתו זה היה באיזה 2019, אבל אני חושב שהוא עוד בחיים.
תראה, זה מקסים שהכלב שינה לו את החיים. זה
ממש, כאילו... זה יפה יפה. בשנת 1970, ברזיל שוב זכו במונדיאל. עכשיו, בגלל שהם היו הנבחרת הראשונה שזכתה בגביע 3 פעמים, בארגון פיפה החליטו להעניק להם לצמיתות את גביע ז'יל רימה.
ואני יודע מה קרה עם זה.
כן?
אני חושב שהוא נגנב גם שם או משהו כזה.
אתה צודק מאוד, תכף נגיע.
בברזיל.
אבל... כן. למרות יושב ראש ההתאחדות ההוא שאמר שברזילאים לא יגנבו את הגביע, כי הם אוהבים כדורגל.
זה המקרה שאני שמעתי עליו, לא שמעתי על זה שהוא נגנב באנגליה, כן.
אז העניקו לברזילאים את הגביע לצמיתות, והם יצרו גביע חדש, שזה בעצם הגביע שאנחנו מכירים היום במונדיאל. הגביע המקורי עמד בתצוגה במשרדים של התאחדות הכדורגל הברזילאית, והוא נגנב שוב ב-1983. באמת, הגנבים כן היו ברזילאים, וכל המעורבים בפרשה נעצרו ונשפטו, אבל הם ברחו לפני שהם נכנסו לכלא לרצות את העונש שלהם.
שלברוח מהכלא ולפני הכלא זה דבר שמאוד קורה בברזיל, אני חושב.
כן.
כן, בריחות נועזות.
עכשיו, לכל אחד גם יש איזה סיפור, אחד מהם כאילו היה סוחר סמים, והוא מת באיזה עסקת סמים שהשתבשה, אחד מת בתאונת דרכים היסטורית, כשהוא היה בדרך להעיד במשפט של אחד מהאחרים, כאילו בלגן היסטרי עם הדבר הזה. מה שכן, עד היום לא ברור מה עלה בגורלו של הגביע המקורי הזה, הוא פשוט כאילו לא נמצא מאז עד היום. העתק שלו נמצא היום בתצוגה במוזיאון הכדורגל בעיר מנצ'סטר, ויש שם עוד פריט חשוב במוזיאון הזה, שזה הקולר של פיקלס.
אוי, חמוד מאוד פיקלס, זה כלב כזאת. טוב.
עכשיו, במהלך טורניר גביע העולם בשנת 2018, תלו שלט לזכרו של פיקלס, כדי כאילו לזכור אותו, שמו את השלט הזה סמוך לחצר שבה הוא מצא את הגביע, והשלט הזה נמצא שם עד היום. באותה השנה, 2018, עיתונאי בריטי בשם תום פטיפור, מצא שהאדם שגנב את הגביע ב-1966, היה ככל הנראה, עבריין בריטי בשם סידני קוגולרי, שעשה את זה בעזרתו של אחיו רג'. אז סידני מסתבר נהג להתרברב בפני חבריו, שהוא היה האנגלי הראשון שהניף את גביע העולם. והוא סיפר שהוא פשוט עשה את זה סתם בשביל הריגוש, כי זה היה נראה ממש קל, כי ההבטחה הייתה מאוד כושלת. וסידני קוגולרי הזה כאילו היה עבריין במשך שנים רבות, הוא בילה יותר מ-25 שנים בכלא במהלך החיים שלו. מה שקרה עם הגביע בעצם, ככל הנראה כן, מה שקרה זה שהם רצו למכור את הגביע ולעשות עליו הרבה כסף, אבל אבא שלהם אמר להם כאילו, אין מצב שאתם תצליחו למכור את הדבר הזה בצורה הגיונית ושלא יעקבו אחריכם ולא יתפסו אתכם, אתם חייבים להיפטר מהגביע הזה. אז מה שקרה כנראה זה שאחד מהם נסע לשכונה הזאת שבה גר דיוויד קורבט ופשוט זרק שם את הגביע איפשהו.
ופשוט הפך את פיקלס לכוכב.
כן. מן הסתם זה ככל הנראה, כי אי אפשר לדבר עם הסידני קוגולרי הזה, הוא מת ב-2005, אבל ככל הנראה זה מה שקרה. יש אגב פודקאסט ממש חמוד על כל התחקיר הזה, ספציפית על כאילו מי גנב, זה פודקאסט בשם Stealing Victory. ממש חמוד, לא ארוך, שווה בדיקה.
נייס.
וזהו, פיקל זה כלב, הגיבור של המונדיאל.
יש לנו קטגוריה כזאת, כלבים ובעלי חיים גיבורים.
כן, אין ספק, והוא באמת כלב טוב ממש.
כן, אני מאוד אוהב קוליז. כאילו, לא הייתי מגדל אחד.
דובי היא באופן חלקי קולי.
דובי נראית כאילו יחלה איזה קולי.
וזה, יש מצב שזה נכון. היא בעיקר רואה גרמני, בלגי, משהו, אף אחד לא לגמרי סגור על זה, אבל יש שם קצת קולי.
יש לה, היא עצומה, הכלבה הזאת ממש גדולה.
מה, היא אחרי דיאטה, על מה אתה מדבר? היא ירדה במשקל יפה יפה.
יש לה עצמות גדולות.
כן, נכון, ופרווה גדולה, ובטן גדולה, והכל גדול.
למה השיניים שלך כל כך גדולות?
כי אני אוכלת המון.
כן, סיפור חמוד מאוד, אהבתי את הטוויסט של הכלב.
כן, זה כלב טוב.
טוב מאוד. יפה, יעקב, אפשר להגיד שזה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ובואו נחזור רגע על קונגלומרט השינה, ספר.
יש, yes, כמובן, הספונסרים הנפלאים שלנו בפנדה, כנסו לאתר שלהם פנדה, ZZZCOIL, שימו קוד קופון חדש שתקף רק עד סוף נובמבר ל-17% הנחה על כל ההזמנה, יש 17, YESH17.
כן, וכאמור, אפשר למצוא אותנו באתר שלנו, myshbz.com, אנחנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובשאר אפליקציות הפודקאסטים. יש אותנו באינסטגרם, בפייסבוק, כנסו למyshbz הקבוצה. אנחנו בטוויטר, ביוטיוב, patreon.com/myshbz למי שרוצה לפרגן לנו ולזכות לתשורות וישועות ורעיונות לפרקים. אפשר לשלוח לנו למייל, ideas@myshbz.com. אני לא רואה מה כתוב שם, רק קובי רואה זה, אז הכל תקין. יעקב, מודה לך מאוד.
משתבח שמך, ידידי.
ועד הפעם הבאה...
יאללה ביי!